ויהי בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. אז מי יוצא ממצרים? איך הם נקראים? העם, יפה מאוד. האמת, אם אתם תסתכלו בפרשה, יש לנו חמש קבוצות שונות שיוצאות ממצרים. קבוצה ראשונה, שלוש מתוכן נקראות בשם העם, ושתיים נקראות בשם בני ישראל. והיא בשלח פרעה את העם, קבוצה ראשונה, שצריך אותם לשלח. מה פירוש לשלח? לגרש. כלומר, זה כאלה שיצאו ממצרים רק אם הם יקבלו דחיפה החוצה, בעיתה. זו קבוצה אחת. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה. אז מי זאת הקבוצה הזאת? קבוצה שנייה כבר. קבוצה שמוכנה לצאת, אבל אם יהיו קשיים בדרך, חוזרים אחורה. יורדים. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. זאת קבוצה שלישית. מה מיוחד בקבוצה השלישית? הם מוכנים להיכנס לארץ, אבל יש להם תנאי, שזה יהיה דתי. כלומר, הם רוצים לעבור דרך המדבר כדי לקבל את התורה. בלי לקבל את התורה, הם לא רוצים להיכנס לארץ. שלושת הקבוצות האלה מכונות כאן בשם הלא כל כך מכובד, העם.
מה זאת אומרת, הם רוצים לקבל תורה?
הם רוצים תורה, כן.
אנחנו יודעים שהם מוכנים לקבל את התורה, או יודעים שהם יודעים.
לא, הם לא יודעים שהם רוצים לקבל, הם רוצים לקבל את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שמה שהם זקוקים לו זה תורה. מה? יש להם השקפה, ואני אסביר לכם מאיפה. ראינו את זה בכתוב. הרי אתם זוכרים שלמדנו על העם בפרק י' א'? תסתכלו בבקשה עוד פעם בפרק י' א', פסוק ח'. לא, לא ח', אלא פסוק פסוק ג' ויתן השם אתכן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים בעיני עבדי פרעו ובעיני העם. מהי גדולתו בעיני העם? מצד מה הוא גדול? מנהיג זה לבני ישראל, לא לעם. הרי בני ישראל הם העברים, העם זה מצרים. מה אתה אומר? אין לו עדיין תורה, אבל רואים שהוא אישיות רוחנית גדולה. תעבדו את האלוהים. כבוציא אחד את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה. זאת אומרת, העם זה מי שנמשך אחרי האישיות הרוחנית של משה. הרי מה כתוב בתחילת הפסוק שהבאת? וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך. והוציא אחר את העם ממצרים. כלומר, זה מה שמתמקד מסביב לאישיות הרוחנית של משה. זה השורש של העבודה זרה של העם כלפי משה. כן, ידוע שאותו חלק הנקרא העם עשה ממשה אליל. איך אנחנו יודעים? העם אומר, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש אשר אלינו ממצרים, לא ידעו מה היה לו. כלומר, משה הלך, אז תעשה לנו אלוהים במקומו. סימן שהם העלילו את משה. האיש, איש זה מלאך. כן? וישמע את האיש לבוש הבדים מעל מימי היהו. כן? עליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם. אז יש אישים ויש בני אדם. כן, אם כן, יש אצל העם איזושהי שאיפה של דבקות רוחנית באישיות של משה. אז הם אומרים לעצמם, אם יש לאיש הזה תורה, אנחנו גם נקבל ממנו. הם לא יודעים שיהיה תורה. אבל אם כבר יש לו תורה, אנחנו מוכנים גם לקבל אותה. כן? כן, בבקשה. אומות שאפשר לקרוא להם עם, יכול להיות. כן. אבל זה לא משנה, אנחנו עכשיו עוסקים במה שכתוב כאן. כן.
יש לו, כי אנחנו דברנו אז שה... זה בשביל התורה.
כלומר, העם יוצא בשביל, לא יודע בדיוק מה יהיה, אבל זה ברור שכשהם מקבלים את התורה, הם מרגישים שלזה הם ציפו. ברור שלא הייתה להם ידיעה על זה שהם עתידים לקבל את התורה. ברור שלא. אבל הם נמשכים אחרי מה שמשה מייצג מבחינה תורנית. כשמשה אומר להם, באתם לקבל תורה, אומרים, או, בדיוק מה שרצינו. כן, בבקשה. הם רצו? יכול להיות. אבל גם אם תגיד שזו אותה הקבוצה, זה לא משנה, זה שלוש מגמות באותה הקבוצה. שלוש מגמות באותה הנפש. אז מבחינה זאת זה עם שונה. פעם הוא מתפקד כהעם שצריך לגרשו, פעם הוא מתפקד כמי שמפחד מקשיים, פעם מתפקד כמי שרוצה תורה. כנראה שזה הולך ביחד. עכשיו, זה מה שנקרא בנפש של היחיד, נפש, רוח, נשמה. Okay? זאת אומרת, אלה הם שלושת המישורים הנימוכים של נפש האדם, הנפש, הרוח והנשמה, שלושתם מיוצגים על ידי שלושת המגמות האלה הנקראות העם. כן, בבקשה.
אני חושב שהעם, הרגע שבנביא, כתוב העם ויש עמי. אומרים שעמי זה...
עמי זה משהו אחר לגמרי.
עמי זה שעם ישראל שומרים את המצוות והעם זה
שלושת... עמי, אומרת הגמרא בברכות, אלו תלמידי חכמים. כן, עמי אלו תלמידי חכמים. כן, עמי. כן, מי שרוצה לעובדני, מי שרוצה לעובדני.
זה לא קשור שמירת תורה ומצוות?
מה?
זה לא קשור לשמירת תורה ומצוות?
זה קשור במידת מה.
יש כאלה אומרים שהעמי זה עם ישראל, שעם ישראל שומרים את המצוות, והעם זה שהם לא שומרים.
יכול להיות, כן, זה גם מתאים לזה. זה מתאים למה שאנחנו אומרים. העם לעומת עמי. כן, הביטויים פה הם מדויקים. עכשיו, מה? כן, אני חוזר. ויהי בשלח פרעה את העם, אלה שצריך לזרוק. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים מקרוב, וכי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראות המלחמה ושבו מצרימה. זה אלה שמוכנים לצאת, אבל מפחדים מקשיים בדרך, ואז חוזרים אחורה, ברגע שיש קושי ראשון. והקבוצה השלישית, זה אלה שיוצאים כדי לעבור דרך המדבר. מה יש במדבר? תורה. הם לא ידעו, אבל אנחנו כבר יודעים. זה נרעולה במדבר. ודאי, זה יותר מעולה. אבל שלושתם עדיין נכנסים תחת הקטגוריה הנמוכה, הנקראת העם. כן, למשל, פעם היה הרב יהודה אשכנזי פגש בחוץ לארץ קבוצה של דתיים. דתיים רציניים. חזרו בתשובה כולם, עם כולם עם כובע. אמרו לו, אנחנו, אם כבר אנחנו נעלה לארץ, אנחנו מוכנים, אבל בתנאים מסוימים. כן, הם התכוונו לומר, אם יש שם על פי תורה וכל מיני דברים כאלה. אמר להם הרב, אם כשאתם צריכים לחזור לבית של אמא, אתם מתנים תנאים, אז אולי זאת לא האמא שלכם. עכשיו, מה? יש, אמרתי, חמש קבוצות. אמרתי שיש חמש. אבל שלוש מהן נקראות בשם העם. עכשיו, יש לנו קבוצה רביעית. ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. מה המשך? וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. אז קבוצה רביעית, בני ישראל, אלה שבאים עם נשק ביד. אז לשם מה הם יוצאים? כדי להילחם על הארץ. הם יוצאים חמושים. איך אומר רש"י? אין חמושים אלא מזוינים. כן? זאת אומרת, למה הם יוצאים עם חרבות? יש להם כוונה בדרך. הם רוצים לכבוש. לשם זה הם יוצאים ממצרים כדי לקיים את ההבטחה לאבות. תורה, כנראה שהם לא שמעו על זה. לפחד מן הגויים, הם לא שמעו על זה. הם מוכנים לצאת למלחמה. כן. אבל זאת שאלה יפה מאוד, שאנחנו נגיע אליה כשנגיע לאותו פסוק. לפי הכלל הידוע, שכאשר אנחנו לומדים פסוק בתורה, אנחנו עוד לא יודעים מה אומר הפסוק הבא. נסן. כן.
מה עם אלה שאומרים?
כן.
איך זה מסתדר עם הפירוש השני של רש"י? שחמושים זה חמישית?
זה הולך ביחד. מי שלא מוכן להילחם, אז הוא לא בכלל ארבע, הוא בכלל ארבע חמישיות שנשארו. אותו דבר. כי הרי רש"י סותר את עצמו, אין חמושים אלא מזוינים. סימן שאין פירוש אחר. חייב אומר לך פירוש אחר, איך זה יכול להיות? כן, מה אתה אומר? כן, בסדר, אז זו התשובה, הלאה. כן. מה? בהר סיני, כן. כן, אבל הם קבוצה בעלת רגישות דתית. כלומר, הם לא יודעים שזה הולך להיות, אבל בעצם לזה הם מצפים. הרבה פעמים קורה לך, לא, ויסב אלוהים איתם דרך המדבר. הקדוש ברוך הוא יודע שהם זקוקים למדבר, שזה קבוצה שצריכה את המדבר. כן? כמו שתראו, בפרק י' ד' פסוק ח', ויחזק השם את לב פרעה מלך מצרים, וירדוף אחרי בני ישראל. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. קבוצה חמישית. מה זאת אומרת? באלף, כן. אבל מה זה יוצאים ביד רמה? שיוצאים בלי לפחד מכלום. הם בוטחים בנשק, אלה גם בלי. כן, זה קבוצה, זה כנגד חיה ויחידה. כן, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, חמישה מישורים של הנפש. שלושת המישורים הראשונים מולידים באומה שלוש קבוצות העם, ושני המישורים העליונים יותר, שתי קבוצות המכונות בני ישראל, שמגמתם לכיוון הארץ, אבל בשתי אסטרטגיות שונות. אחת על פי החוכמה, כלומר חוכמת המלחמה, ויש מי שבכלל, בלי כל פחד שהוא, ואנחנו גם נראה את פעולתם בהמשך. כן. כן. אין לי להמצא, יש תורך כאן. כלומר, זה חלק מתורת הנפש של חז"ל. חמש שמות נקראו לה. חמישה שמות נקראו לה, נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כשהנפש, הרוח והנשמה הם החלקים המודעים אצלנו יותר. מה שיותר בא מצד הטבע, חיה ויחידה, הערה מן העליונים. כלומר, מי שקשור לארץ ישראל, הוא שייך לאותו חלק עליון. מי שזקוק לתוכן של תורה, או איזה תוכן רציונלי כדי להסביר לו למה הוא יוצא ממצרים, הוא שייך למישור הנמוך. זה הרוחניים. אדם רוחני זה אדם נמוך. מה זאת אומרת? מה נמוך ברוחניות? הוא איננו מסוגל לגלות את האלוהי בגשמיות. אז הוא צריך להתעלות מעל החומר כדי להיות אלוהי, מה שאין כן האדם העליון שאלוהיותו, כלומר קדושתו נאמר, נתונה בו מלכתחילה, ולכן יש לו קשר טבעי בריא אל הארץ. כן. עכשיו, בואו נראה את הדברים. זה כאן ברור מאוד, כן? ברור ביותר שהקבוצה הרביעית והחמישית אינה אמורה לפחד משום דבר. מה? אה, גם כן ארץ ישראל. יוצאים ביד רמה, אין להם פחד מכלום. גם הם לארץ ישראל.
למה הם לא רצו ישירות?
מה? למה הם לא רצו מה? הם רצו. אבל למה עשו סיבוב? בגלל העם. כלומר, יש איזשהו עיכוב, מה? יש עיכוב בטבעיות של האומה, שמצריך לעבור דרך המדבר. וזה, כלומר, זה המשמעות של בשלח פרעה. מה זה לשלח בעברית של התנ״ך, חוץ מלגרש? ללוות. כלומר, פרעה מלווה אותנו. גם כשאנחנו יוצאים, עדיין הוא איתנו. פרעה אותיות העפר. העפר זה הכבד, מה שכבד. כלומר, יש איזו כבדות בגאולה. ומפני הכבדות בגאולה, יש איזשהו עיכוב שגורם לכל הבלגן שבא אחר כך עם רדיפת פרעה וכו'. כן. וגם בחמישית. מאה רביעית, כן, נכון. נו? כי, אז צריך להבין, אלה שיוצאים ממצרים בשביל ארץ ישראל, מאיפה הם למדו שיש ארץ ישראל? מאבותיהם. אז הם בני ישראל. לעומת זה, אלה שלא באים לשם זה, אז מה מחבר ביניהם? לא האבות, אלא העובדה שהם אחד עם השני. זה לשון עם, עם זה לשון עם. הם מחוברים, אבל ללא מגמה. כן, אפשר לומר, אצל ישראל, זה משהו של להיות בני ישראל. כן. כלומר, בהתניה, כן, בהתניה תורנית. מתוך התניה זה סימן שאין לך טבע ארץ ישראלי. מתוך תורה, זה בדיוק החולשה. כן, זה מה שאנחנו הסברנו, שהתורה ניתנה ברגע שהעם שכח מיהו. משל, למה הדבר דומה? לאדם, לנו, שאנחנו לובשים בדור הזה חולצות. אנחנו לובשים חולצות. עכשיו, בעוד אלף שנה, ייתכן שהאופנה תשתנה, וכבר בני אדם, לא יהיה אדם בכדור הארץ שילבש חולצה. ותקום איזושהי קבוצה עם נוסטלגיה קדמונית, ואותה קבוצה תחליט, אנחנו רוצים לחדש את לבישת החולצות. אז הם יכתבו חוברות ואנציקלופדיות שלמות להסביר לך מה זה כפתור, ואיך מכפתרים, ומה זה, מה זה צווארון, וכו' וכו'. ואיפה שרבול ימני, שרבול שמאלי, וכל מיני דברים כאלה, נכון? למה יש צורך בכל כך הרבה ספרות? כי איבדת את הטבע של הדבר. אנחנו לא קראנו מעולם חוברת כיצד להתלבש בבגדים שלנו. מה?
אז
איך,
אם אני מתראה, יש מדרשים שאומרים שהתורה זה הדבר המרכזי בהוויה
וכל כל כן? אני לא ראיתי מדרש כזה. אני ראיתי מדרשים שאומרים הפוך. כן? שתורה קדמה לישראל. שישראל קדמו לתורה. זה כן, ראיתי. ישראל חשובים יותר. אז מה מרכזי בעולם? ישראל. נכון? מה? בבקשה. בעבור. המילה בעבור זה לא על מנת כן. לא. בעבור, אם הם רוצים להתמיד בה, הם צריכים תורה. בעבור ישמרו חוקיו. לא ישמרו, יגלו. ברור? כלומר, זה אנחנו רואים בתורה בכל מיני מקומות. שהכניסה לארץ איננה בזכות. לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת. זה כתוב מפורש. כי ברשעת הגויים האלה, השם מורישה מפניך. כלומר, אתה לא צריך לשאול, מה הזכות שלי להיכנס לארץ? לא שאלו אותך בכלל אם מגיע לך או לא מגיע לך. תיכנס, נקודה. כשאתה רוצה להתמיד בה, צריך תורה. בסדר? זה ההבדל. כן. בבקשה.
אני חושב שאני לא יעלה, אם הייתי פה תורה. אני לא סוגל להתמיד, לא ככה אני אגלה. אבל תראו צורה
של... לא. עד רבה. רק אם תיכנס לפה, אתה תתחיל להבין מה זה תורה. יש סיכוי שתבין. זה מה שאומר יחזקאל הנביא. אני אביא אתכם אל הארץ הזאת, העליתי אתכם מכל הארצות, אחר כך, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טומאותיכם. ולקחתי והוצאתי את לב האבן מבשרכם, נתתי לכם לב בשר וכו'. זה אחר כך. כן. מה אתה אומר? סליחה, גם בדור הזה אנחנו רואים. כן? האומה חזרה לארץ הזאת, לא מתוך תורה. ועכשיו, היא מתחילה להעמיק את חשבון עולמה, מי שרוצה להתמיד את קיומו פה, מקבל תורה ומצוות. נכון? אז זה בדיוק הפוך ממה שרגילים לחשוב. כן. נכון.
אז מה עם איפה שייכם ל-80%
אלה שלא רצו לצאת.
לא, זה כביכול לצאת
לאותה שישית? כן, זה שישית. בסדר? לא, אתה לא יודע מה זה. הם לא יצאו. היו יהודים, אבל אתה לא יודע איך הם נקראים. התורה לא נתנה להם שם. הם לא אמרה לך מים. כלומר, הם באפלה, ככה אומרים חז"ל. מה זה באפלה? אתה לא יודע מה קרה להם. הם מחוץ להיסטוריה המודעת שלנו. כן, העם. מה? זה העם. העם, כן.
למה
הם נכון? מה?
למה הם נכון?
כי הם לא רצו לתת.
אין אור החיים, הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם בכוח.
ויש כאלה שאפילו בכוח, ויש כאלה שגם בכוח זה לא הלך. אבל יש כאלה שגם בכוח זה לא הולך. זה בדיוק העניין. כן. מה שלא הולך בכוח, הולך בעוד יותר כוח. כן, אשה. כן. טוב, בסדר, יאללה. ויסב אלוהים טעם דרך המדבר יסב. אז יהיה בפרק י' ד', פרק י' ד', פסוק א', וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון ניחחו תחנו על הים. כלומר, יש משהו שעדיין לא השתחרר כאן, צריך להגיע עד פי החירות. מה זה פי? פתח, נכון? הפה, זה פתח. חירות, החירות. כלומר, הם צריכים לגלות את עצמיותם, ויש משהו שהם צריכים לעבור כדי שהדבר הזה יתגלה. כדי שזה יתגלה, צריך שהם יעמדו על פי החירות. עכשיו, מה פירוש הדבר? מה לא התגלה עדיין? הרי היו 10 מכות. העשר מכות ביררו מה מייחד את האומה הישראלית לעומת מצרים. אתם זוכרים את זה. אבל זה בירר את זה רק מבחינת הסגולה. לא מבחינת הבחירה. ההבדל בין המושגים האלה ברור? ברור?
לא.
לא, ברור. הרב קוק מסביר באיגרת תפקוף נונה, באיגרות ראייה, שיש שני מישורים בקדושה של האומה הישראלית. מישור אחד, הסגולה. כן, הקדוש ברוך הוא עשה אותנו, עם סגולה, בלי לשאול אותנו שאלות. כלומר, זה כפוי עליך. אתה יהודי, בעל כורחך יש בך קדושה סגולית. יש אחר כך קדושה בכירית. מה זה קדושה בכירית? מה שאני מוציא אל הפועל מכוח תורה, מצוות, מעשים טובים וכדומה. לימוד תורה, הרבה דברים טובים שאני עושה, זה קדושה גלויה, קדושה בכירית, שאני יכול להגדיל אותה או להקטין אותה. עכשיו, מה יותר גדול? הסגולה או הבכירה? הסגולה. כך אומר הרב קוק, החלק הסגולי, המתמיד, הנצחי הזה, הוא בוודאי יותר גדול. אבל איננו מתגלה כל זמן שאין קדושה בכירית. כלומר, כשאני בוחר להתנהג בקדושה, אני מגלה שני דברים בבת אחת. גם את הקדושה הבכירית שלי, ובבת אחת גם הקדושה הסגולית. כשאינני מתנהג בקדושה, אז בוודאי שקדושה בכירית אין לי, אבל גם הקדושה הסגולית נשארת סתומה, איננה גלויה. מה? היא ישנה, אבל אינה גלויה. ולכן אתה לא יכול להפריד. מה היהודי הזה יותר טוב מן הגוי הזה? שאם הגוי יותר טוב ממנו. כלומר, יש איזה מין ברית כזאת בין שתי הקדושות, כך שהן הולכות בעסקת חבילה. אם יש קדושה בכירית, אז הקדושה הסגולית בא לידי ביטוי. עד כאן ברור ההבחנה הזאת? עכשיו, מה שקרה בעשר מכות, נתבררה הקדושה הסגולית של האומה הישראלית. אבל מבחינה בכירית, מבחינת המוסר, לא היינו טובים יותר מן המצרים, או על כל פנים לא הוכחנו את עליונותנו המוסרית. לא, הפוך. הקדוש ברוך הוא לא שאל אותך אם לעשות אותך סגולי או לא. מה? אתה אומר שזה צריך בכל זאת שיהיה משהו בכירי. לא, כי אז זה לידת האומה. בלידה לא שואלים אותך. כן? כשתינוק נולד, לא אומרים לו, תגיד לי, איזה זכויות יש לך להיוולד? אתה תצדיק רטרואקטיבית. אבל בהתחלה, אתה לא צריך להצדיק. כן?
יש לנו איזשהו הצדק מוסרי לזכות הזאת לקבל סגולה.
זה אדרבה, בזה אין לך הצדקה במישור של המעשים. זאת השאלה.
לא, הכוונה היא שצדק מוסרי לקבל את הסגולה שלא תלויה בבחיר.
למשל, אני אשאל אותך שאלה. במה זכו האטומים המרכיבים אותך להיות אדם ולא בננה? הרי אותם האטומים יכלו להרכיב אותך או את הבננה. זה שאלה בכלל?
שאלה.
לא, זאת לא שאלה. כי זאת זכות עצמית. כלומר, הזכות של היותי אדם ולא פרי, כן? זאת זכות עצמית בזהות שלי. אחר כך אני יכול להצדיק את קיומי על ידי מעשים. כלומר, להגיד, אני ראוי לתואר אדם, כי אני מתנהג טוב. אבל היותי אדם זה גם אם אני רשע. מה? זאת זכות עצמית. זה זכות... בסדר. בסדר. כן, אבל אתה לא יכול לשאול, זה זכות של הזהות שלי. לכן, למשל, אם יש לך אדם שהגיע לחדר מיון וקוף שהגיע לחדר מיון, אתה הורג את הקוף כדי להציל את האדם. אף על פי שייתכן שאותו אדם הוא רשע והקוף צדיק ממנו. נכון? אז בזכות מה? בזכות אנושיותו, שהיא בעלת ערך עצמי, לעומת הצלם הקופי המתגלה בקוף. כן? אז אם כך, בעשר המכות נתבררה סגולת ישראל, כלומר נתברר מהו הייחוד של האומה הישראלית מבחינת סגולתה, אך לא מבחינת מוסריותה. כן, מה אתה רוצה?
נראה לי שמי שצריך להגיע לעשות זה רק העם השלישי, ובעצם לא נבר
לצופק, הם צריכים
להביא את ההופכה,
כי בסך המובדה, נכון. כלומר, לבני ישראל לכאורה זה לא מפריע. כן? ואף על פי כן, אנחנו נראה דווקא שאלה אם זה יפריע. כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוציא ממצרים, הוא מוציא משום מה, תגיד לי. למה הקדוש ברוך הוא מוציא ממצרים? כדי לקיים את ההבטחה שלו אל האבות. אז יכול הקדוש ברוך הוא מחויב, מה שלא יהיה להוציא אותנו ממצרים. אבל בשעה שביצוע ההבטחה יוצא אל הפועל, כאן צריך לצאת ידי חובת הנוסחה המוסרית גם כן. הנוסחה המוסרית הפשוטה של הדרך הרגילה. ולכן דווקא אז להיות בני ישראל זה לא עוזר לך. תגיד, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי. בסדר, הבטיח, אבל אתה בסדר? זה אתה לא עונה. אז כאן זה לא עוזר. כשזה מה שעומד על הפרק, אתה נמצא בצרה, גם אם אתה בני ישראל. כן.
אתה נמצא את הדוגמה עם האטומים והבננה.
כן.
זאת אומרת שאנחנו עם סגולה לא בגלל שאנחנו, היה לנו איזה יחוד מסוים? הקדוש ברוך הוא פה בחר עם ונתן
לו... לא, ההפך. הוא ברא אותנו בעלי ייחוד. זו נקודה יפה מאוד מה שאתה מעלה כאן. כשמי שבוחר הוא איננו הבורא, בכל בחירה יש משהו שרירותי. אבל כשהבוחר הוא הבורא, אז זה לא כך. אני אסביר לך למה. למשל, אני צריך עכשיו, אומרים לי, קח אחד מהטייפים המונחים כאן. אין לי עדיפות, אין עדיפות מיוחדת לאחד מן הטייפים על פני השני. אז כל בחירה שלא תהיה לי, היא תהיה אפליה, אפלייתית. כן? אני מפלה את שאר הטייפים לעומת הטייפ שבחרתי בו. לעומת זה, וזה בגלל שאין לי שום קשר בבנייתם של הטייפים האלה. מי שעשה אותם, זה היצרן בבית חרושת שלו, אין לי שום קשר למקלטים האלה. אבל, כשהקדוש ברוך הוא בוחר, הוא גם הבורא. אז הוא בורא את האומה ראויה לבחירה הזאת. זאת אומרת, בחירה אלוהית היא גם בריאה. אז זה כבר לא אפליה, זה בריאה אחרת פשוט. כן? אני אומר, אני רוצה להגיד חמישית,
הם לא היו צריכים לצאת דרך המדבר.
הם לא היו צריכים לצאת דרך המדבר.
אז הם אגואיסטים, הם כאילו לא הסכימו. הם כאילו מתקים מהם כביכול.
מן העם. טוב, אז זה נכון, זה מה שאני... אלא בגלל שאנחנו יוצאים עם העם...
זה דבר אלוקי, ודווקא פה האגואיזם...
איזה אגואיזם? לא הבנתי, למה אגואיזם?
זה נגד החיה היחידה, נכון?
נו.
הם לא היו רוצים שנעבור דרך המדבר, אז ישר...
אם כולם היו בדרגת בן ישראל, לא הייתה בעיה כזאת. אז לא היינו צריכים לצאת דרך המדבר.
יש בעיה.
יש בעיה, לכן כולם עוברים דרך המדבר.
לא יפריע להם
כביכול. מצד עצמם הם לא צריכים את זה. אבל הם... מה?
יפריע להם.
לעבור דרך המדבר? בוודאי שזה מפריע להם מצד האידאל. הם היו רוצים שכולם יהיו בדרגת בני ישראל.
האידאל כן מסתדר עם העם.
מה? אבל האידאל שהעם יהיה בני ישראל. אתה מבין את מה שאני אומר? לאו דווקא. היו יכולים גם להתגבר. בסדר? אבל זה לא היה כך. מה נעשה? המציאות, אנחנו לא כותבים את ההיסטוריה מחדש. המציאות הייתה אחרת. כן. הלאה. אני אמרתי את זה בערך 5 פעמים בשיעור הזה. מה, כמה אתה שואל? עכשיו, זה מה שדיברתי, למשל החולצות. מי שאיבד את טבעו המקורי, זקוק להדרכה. תראית, האבות, לעומת זה, אברהם, יצחק ויעקב, לא קיבלו תורה. שמעתם על מתן תורה לאבות? זה לא קשור לעניין. קיבלו תורה או לא? תענה לי. לא קיבלו, יפה. זאת אומרת, האבות, אומרת הגמרא, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. כן? ההתנהגות הספונטנית, הטבעית של אבותינו, היא כללה בצורה הרבה יותר רחבה, כוללת את התורה שלנו. מה? מעלתנו גדולה ממעלתם. לא? גדול המצווה ועושה אחרי שיש צורך בציווי. אחרי שיש צורך בציווי, יש לך הבחנה בין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. אבל... כי אחרי זה אתה כבר מדרגה הרבה יותר נמוכה של העולם. ומדרגה נמוכה, אז גדול המצווה ועושה. כי יש לו יותר זכות, כי יש לו יצר הרע שמתנגד וכו'. מה שאין כן אצל האבות, הם היו למעלה מן הצורך בציווי. הם הרבה יותר גדולים מאיתנו. מה?
אברהם ביקש לעשות ברית שיצוו אותו.
מה?
אברהם אבינו.
נו. ברית המילה. כן, זה הדבר היחיד שהיה מצווה אצלו. כי זה הדבר היחיד שהוא לא הבין מעצמו. את זה הוא לא היה צריך לעשות.
גוי שהוא יותר מוסרית ויומר,
והטבעיות
שלו יותר
אדם
יהודי
עם תורה. יש בזה משהו. זאת אומרת, זה מה שמסביר הרב באיגרות ראייה, חלק א', עמוד ק', על המעלה של חכמי אומות העולם לעומת חסידי אומות העולם. שחסידי אומות העולם זה מי שמקיים 7 מצוות בגלל שהוא נצטווה. ויש חכמי אומות העולם שמקיים את המצוות מהכרע הדעת. מסביר הרב קוק שלפי הרמב״ם, מי שמקיים את המצוות מהכרע הדעת גדול ממי שמקיים מפני המצווה. כי מי שמקיים מפני המצווה, הוא לא מבין את הערך של המצווה, רק בגלל שציוו עליו, אז יש לו משמעת דתית. לעומת זה, מי שמקיים מצד הכרע הדעת, יש לו הערת החוכמה בליבו. אז הוא הרבה יותר גדול.
לגבי ישראל זה לא נכון?
בסדר? לגבי ישראל אפשר לומר את זה. כן? זה מה שאומר, זה ההבדל בין פרשה ראשונה של קריאת שמה לפרשה השנייה. בפרשה ראשונה נאמר, שמה ישראל, כלומר תבין. מה אתה צריך להבין? שהשם אלוהינו השם אחד, אז מה תהיה התוצאה? ואהבת. בפרשה שנייה כתוב, אם שמוע תשמעו אל כל אל מצוותיי, אשר אנוכי מצווה אתכם לאהבה, אז יהיה גם מה לאכול. כלומר, מי שזקוק גם למצווה לאהוב, אז הוא גם צריך הבטחה שיהיה מה לאכול. מה? למה זה לא פי פירוש רש"י? מה אומר רש"י? לא הבנתי מה שאתה אומר. אבל מה כתוב? כן. נו, ומה היא המצווה? לאהבה. זאת אומרת, המצוות האהבה בפרשה השנייה היא מצווה. מה שאין כן בפרשה הראשונה היא דבר ספונטני. זה משהו אחר לגמרי. שנובע מן ההכרה, שהשם אלינו השם אחד. אתה מבין שיש פה רמה אחרת לגמרי. לכן בפרשה הראשונה כתוב ובכל מאודיך, בפרשה השנייה לא כתוב בכל מאודיכם. למה? מה זה בכל מאודיך? אפילו נוטל את ממונך. פרשה שנייה, עד רבה, מבטיחים לך שאם אתה תעבוד את השם מאהבה, אז יהיה לך ממון. אין? זה בשביל כפור, זה רמה הרבה יותר נמוכה. זאת הרמה הדתית, לעומת הרמה ההכרתית, השכלית של, של הפרשה הראשונה. כן.
שם שבוע, אני אומר, תורשו בחנוכה, שגם הגוי שמבין שיש מוסרים בפור, הוא לא מצליח לקיים אותו בצורה מושלמת. כן, אותה חוכמה אלוקית. הוא אומר, תורה וחוכמה אלה על אף כאן. הוא אומר, הוא לא יכול להגיע אותם כזה שיהיה כמו יהודי לעולם.
זה משהו כמו יהודי. אני אמרתי, יש צד של מעלה למי שעושה דברים מתוך ההכרה השכלית על פני מי שעושה אותם מפני הציווי.
זה צורה מושלמת.
אז מי שיש מתורה מצורה מושלמת, מאשר רק בהכרה השכלית, זה לא שלמות. כן. אז שכנעת אותי שאני לא צודק. באמת. זה הרמב״ם, מה אני אעשה? כן. הרמב״ם? קשה. בסדר. זה לא פיקניק החיים. עכשיו, הלכות מלכים. פרק ח', הלכה האחרונה שם, הלכה י' א', בסדר? כן.
לא הבנתי.
מה?
לא הבנתי, אם הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו את הבחירה שלנו,
לא הבנתי. העולם ברא את כל העולם כולו. ברא את כל האומות. אז יש לו תוכנית בכל. ברור? טוב, נמשיך הלאה. כל הזמן אתם שואלים שאלו. טוב. עכשיו תראו. פסוק ט' וירדפו מצרים אחריהם וישיגו אותם חונים על הים כל סוס רכב פרעו ופרשיו וחילו על פי החירות בפני בעל צפון ופרעו הקריב ויסעו בני ישראל את עיניהם. מה פירוש לשאת עיניים בעברית של התנ"ך? לא. להסתכל למעלה. לשאת עיניים זה למעלה. וישאו בני ישראל את עיניהם. והנה, מצרים נוסע אחריהם. מי זה מצרים? זה ברור שזה לא האומה, זה לא המצרים. כי אז זה המצרים. מה? לא הבנתי. כן, זה נכון. רק רגע. והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד, ויצעקו בני ישראל אל השם. מי פה ירא? בני ישראל. דווקא הם, אמרנו עליהם וחמושים, יוצאים ביד רמה. קרה פה משהו מוזר. אם היית אומר שהעם ירא, הייתי מבין, אבל פה זה בני ישראל שיראים. הלכו עם נשק, אז מה יש להם לפחד? אז כנראה שהם מפחדים ממשהו אחר לגמרי. מה? אבל הם יש נשק, הם לא מפחדים בכלל. סוסים, אז מה? אבל כמה סוסים כבר יש לפרעה? 600. כן? כמה בני ישראל יש? 600 אלף. אז נגיד יהיו נפגעים במלחמה הזאת. כמה כבר? מה הם יגמרו על פרעה כמו כלום?
מה זה לפחד?
מה?
חוסר אמונה?
לא, זה לא חוסר אמונה. הם יראו כנראה ממשהו שהיה צריך לראה ממנו. כתוב לכן, וירסעו בני ישראל את עיניהם, יסתכלו למעלה ויראו בשמיים שמצרים נוסע אחריהם. מה זה בשמיים? אומרים חז"ל, שר של מצרים באותה שעה ניגש לפני בית דין של מעלה. ואמר, אתה רוצה עכשיו להשמיד את האומה המצרית לטובת האומה הישראלית. אבל הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה. מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? אז הטיעון מהו? מוסרי. מצד הקדושה הבכירית. כלומר, מה אכפת לי פה עם סגולה? אני עכשיו בא לדון על נושא אחר לגמרי. לא על הסגולה, באתי עכשיו לדון על הזכויות. ומצד הזכויות אין עדיפות לישראל על פני מצרים. עכשיו, מה זה שר של אומה, תגידו לי? שר זה מלאך. שר זה מלאך. מה זה מלאך? לא, מלאך זה לא כוח. מלאך זה רצון השם. אז מה זה שר של מצרים? רצון השם ביחס למצרים. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא סידר את האומות בעולם, לכל אומה יש תפקיד בתוכנית האלוהית הכוללת. עכשיו, גם למצרים יש תפקיד, וגם לישראל יש תפקיד. אז מה זה ששר של ישראל ושר של מצרים מדיינים בפני בית דין של מעלה? זה הקדוש ברוך הוא שמתלבט בתוך עצמו. הוא מדבר עם עצמו ושואל את עצמו, האם זה בסדר מה שאני הולך לעשות? ותראו מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה בפסוק תדבר. ויאמר השם אל משה, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. אני בהתלבטות. זה לא במישור שלי עכשיו. אז כן כתוב, כתוב שיש, מה אתה רוצה? כן, למה לא? כתוב, כן. זאת אומרת שיש פה התנגשות בין שתי תוכניות שלו. כן.
יעקב דרך השם ישראל אחרי שהוא הצליח להתמודד עם השרו של עשיו.
נכון.
אז אם הם ראויים לשם ישראל, הם אמורים להיות מסוגלים להתמודד עם שרו של עשיו.
הם צריכים להוכיח את זה, שהם ראויים לשם ישראל. זה בדיוק מה שקורה ליעקב אבינו, קורה להם עכשיו. כן. אבל זה בדיוק לא מה שעומד לדיון כאן. כלומר, אם מה שעמד לדיון זה זכות האבות, אתה צודק, זה מה שהיה בעשר מכות. בעשר מכות דיברנו על זה. אבל עכשיו שר מצרים שואל משהו אחר לגמרי.
בסדר, אבל אין לו על מה להתווכח, כי אין לו...
יש על מה להתווכח, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לצאת ידי חובתו באותה שעה. הקדוש ברוך הוא מעוניין לצאת ידי חובת המוסר הפשוט. לכן, זכות האבות פה לא מועיל כלום. לכן ריבונו של עולם בבעיה, כי הוא הבטיח, ועכשיו הוא צריך לצאת ידי חובת. מה? מה? לא, ההבטחה בוודאי שתתקיים, ולכן מוכרח להיות שעם ישראל ימצאו זכות באותה שעה. יוד בניסן? מה? זה לא יוד בניסן עכשיו, אנחנו עכשיו כבר... זה לא זכות, זה היה זכות... יוד בניסן בירר מי שותף. מי שותף לזהות ישראל. זה לא זכות, משהו אחר. כן.
קצת קשה להבין את הדברים, כמו שאתה אומר, שקדוש ברוך הוא מתלבט.
כן.
כי למעשה, שלושה דברים חייבים באדם. כן. אז כשאני מתלבט, קדוש ברוך הוא גם מתלבט. כי רצון, הרצון שלי הוא...
יפה. אז אדרבה, אז אתה מסביר למה קדוש ברוך הוא מתלבט.
לא, זאת אומרת... צריך להעביר את זה, זאת אומרת, זה לא רק קדוש ברוך הוא. למעשה, זה לא דבר שגם אני מתלבט.
כן, כן, זה ברור. ברור מה שאתה אומר. זאת אומרת, יש בתוכנית האלוהית מתחים. בין חלקים שונים של אותה התוכנית שצריכים לצאת אל הפועל. מצרים זה דבר חשוב בעיני השם. עובדה, יש שר למצרים. וגם ישראל זה דבר חשוב בעיני השם. עובדה, יש שר לישראל. מה? נכון, נכון. אבל זה הנקודה האחרונה. כן? וזאת אחת הבעיות. זה בגמרא נאמר במסכת סנהדרין, שרבי יוחנן לא רצה לחיות בימות המשיח בגלל הבעיה הזאת. אמר, יתה ולהחמינה. שיבוא ולא הראינו. למה? בשעה שיאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי, והללו מעשה ידיי, מדוע האבד את אלו מפני אלו? ככה מובא ברש"י, בגמרא, בסנהדרין, ושם רש"י מוסיף עוד תוספת ביאור לדבר הזה. זאת אומרת שבאחרית הימים צריכה להיות הכרעה בין שתי עמים, בין שני עמים, בין ישראל לבין עם אחר, ולקדוש ברוך הוא תהיה התלבטות מוסרית בנושא הזה. אנחנו בטוחים, אתה בני ישראל, זאת אומרת. נכון, אבל יש לנו כלל, שכשאנחנו קוראים פסוק בתורה, אנחנו יודעים שיש עוד פסוקים אחרי זה. בסדר? אבל קודם כל תבינו את הפסוק עצמו. הפסוק המתאר את רגע המתח הזה, כתוב שיראו מאוד. וקדוש ברוך הוא אומר, מה תצעק אליי? סימן שיש פה איזושהי בעיה, משהו אחר כאן צריך לקרות. כן? הלאה. אז מה עושים במצב כזה? במצב של התמודדות מהסוג הזה. יש פה תורה תמימה? תורה תמימה? אין? לא יכול להיות. בית כנסת בלי תורה תמימה אני לא מאמין. טוב, אז ירושלמי יש? אין תלמוד ירושלמי. טוב, אז אין. אז אני אגיד לכם בעל פה. מובא ככה. ארבע כתות נעשו אבותינו על ים סוף, על הים. כלומר, בשעה שפרעו רודף אחרי בני ישראל, יש ארבע תגובות אפשריות, ולכן באותה שעה היהודים נחלקו לארבע מפלגות. כת ראשונה אמרה, ניפול לים. ככה מובא במדרש. במסכת תענית, בירושלמי. כן, התורה תמימה גם הביא את זה על המקור. כן, הכת ראשונה אמרה, ניפול לים. מה המטרה? להתאבד. כלומר, בשעה שיש הכרעה, שצריך להכריע בדבר שאנחנו לא מסוגלים להתמודד איתו, אז יש מדיניות, יש קבוצה שהיא בעד מדיניות של התפרקות, מדיניות של התאבדות. לא, לא, ניפול לים. ניפול זה נתאבד. קבוצה שנייה אמרה, נשוב למצרים. זאת אומרת, מה? לא, זה יותר מזה, זה ירידה. כלומר, קשה בארץ, יורדים. כן, חוזרים לשיעבוד, יותר טוב שם. קצת שלישית אמרה, נעשה מלחמה. כן? נקנף בהם. קצת רביעית אמרה, ככה מובא בחז"ל, קצת רביעית אמרה, נתפלל, נצבח כנגדם. הוציאו שופרות, תהילים, אוי גבל, עצרת, זה נופס. כן? היה כתוב. עכשיו, תראו מה שחז"ל אומרים פה. פסוק י"ג. ויאמר משה אל העם, אל תיראו, התייצבו, וראו את ישועת השם. זה נאמר לאלה שרצו ליפול לים. אמר להם, התייצבו. ואלה שרצו לחזור למצרים, אמר להם, כי אשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו נראותם עוד עד עולם. כלומר, אל תחזרו לשם. אלה שרצו להילחם, אמר להם, השם יילחם לכם. ואלה שרצו להתפלל, אמר להם, ואתם תחרישו. תשתקו. אז מה עושים במקרה כזה? עכשיו, מדוע ארבעת האופציות האלה הן לא טובות? כי הן לא עונות על הבעיה. הבעיה היא תוספת הזכות לטובת ישראל. כי זאת לא הנקודה, כי אין לך זכות מוסרית יותר מאשר מצרים. כדי שהמלחמה תהווה בשבילך זכות, צריך שיהיה לך זכות. כלומר, צריך שהיא... לא, זה אובדן השתונות. פה, מה שמדובר עליו כאן זה לא... הרי זה טבעי שכאשר האדם עומד בפני סכנת נפשות, יילחם על קיומו. זה לא זכות. כן. אתה צודק, אבל איך? איך? אבל איך? 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 כלומר, אתם, אם כבר צריך להילחם, השם יעשה את זה. אולי מצד הנצחיות, אבל זה לא טוב. זה לא טוב, כי זה לא זכות. שהשם נלחם בשבילי, סימן שאני לא שווה כלום. אתה תילחם. כן, אבל אתה צריך עכשיו זכות. זה לא מה שמבקשים. מה? איזו? אז גם מצרים הם נרדפים באותה שעה, אני ככה. מה? אבל גם הם נרדפים על ידי הים. כן? זה לא... כי הרי הם נכנסו פה למלכודת. הקדוש ברוך הוא רדף אותם פה. הכניסו אותם למלכודת. מה? אלא פשוט מאוד, חז"ל מספרים לנו שהייתה קבוצה חמישית. נחשון בן עמינדב, הוא נכנס לים על מנת לפותחו. אז מה עשה נחשון? פשוט קבע עובדות בשטח. זאת אומרת, כשזה מה שעומד לדיון, אז ריבונו של עולם אומר, בסדר, אני לא יכול לעזור. אבל תראו מה שהוא אומר כאן בפסוק תדבר. מה תצעק אליי? יש עצה. דבר בני ישראל וישאו. הם יקדו עובדות בשטח, זה יתה את הכף לטובתם.
בני ישראל זו הקבוצה החמישית.
כן. זה מעשה של אמונה. זה מעשה של אמונה.
זה הזכות שלנו במדבר.
אמונה בלבד לא מספיק, מעשה בלבד לא מספיק. מה?
זה זכות מוסרית?
כן, זה זכות מוסרית. כן. זה מראה שאתה באמת שייך לדבר. כן. יש לנו הלכה, אגב, למשל, כשיש אבדה שאי אפשר להכריע של מי היא. כן? לא, אי אפשר להכריע. זה לא שניים אוחזים בתלית, שכל אחד יש לו אחיזה. אלא מדובר על תלית מונחת על הארץ. ואין עדים לזה ואין עדים לזה. וכל אחד טוען שזה בא לו בירושה מאבותיו. אז מה עושים? לא, אבל אף אחד לא לקח. הולכים לבית הדין, עדיין זה מונח ברחוב, על המדרכה. עכשיו הולכים לפני הדיין. הדיין, ושואלים את הדיין. כל אחד טוען זה שלי, והשני אומר לא, זה שלי. מה ההלכה אומרת במקרה כזה? כל דעלים גבר, נכון? כך אומר, איפה המוסר? מסביר הראש, רבנו אשר בן יחיאל, מי שזה באמת שלא יילחם על זה. מי שזה באמת שלא יילחם על זה. מה? זה ראייה מוסרית. כן, זה המוסר. זה מראה שזה אכפת לך. מה? כן.
זה מה שנאמר שעודד. אין המשקל כזה נוגע גם לדור הזה שלנו. אין משקל של כל הבן, הילוד, הילוד של כהוב. זה לא מוסיף איזשהו מוסד, ממד מוסרי לעם הזה יוצא ממצרים, הסבל והשבל.
יש מדרש שהולך ככה. טוב, זו מחלוקת המדרשים, מה שאתה אומר. יש מדרש שאומר שזאת הייתה הטענה של משה.
בוויכוח,
שמה, שמיכאל הוציא תינוק מן הפירמידה והראה לקדוש ברוך הוא, נו מה אתה רואה מה שהם עשו? אז קרה את ים סוף. כן? יש שני כיוונים. יש דרך השלילה של אומות העולם, יש דרך החיוב של המעשה שלנו. כן. היה מוכרח להיות, וזה מה שאתה כל הזמן מנסה לומר, כן? שהיה מוכרח להיות שנחשון אחד יתגלה. כלומר, זה, למשל, לפני 100 שנה, באה לי כאן קבוצה של אנשים מחרקוב, סטודנטים, קראו להם בילו, הבילויים. הם היו 30 איש, הגיעו פה לשממה, ללא כלום, הם אומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר לארצו. כן? 30 אנשים שמעולם לא נגעו במחרשה, אומרים, אנחנו עם ישראל שחוזר לארצו. אתם נורמליים? יש מיליוני אנשים ברוסיה, אתם 30 איש. כן, הם צדקו. כלומר, הם, מי שפותח את הים, מספיק אחד. קבוצה של נחשונים. אז זאת אומרת, אבל היה מוכרח להיות שתתגלה קבוצה כזאת במהלך ההיסטוריה. אבל כשזה מתגלה, זה באופן רצוני. יהודה, כלומר, אחד משבט יהודה, נחשון בין עמינדב למטה יהודה, הוא בחר להיות אותו אחד. זאת אומרת, שעכשיו, יש פה הבחנה עמוקה בין ההתנהגות הפנימית של הקדוש ברוך הוא, להתנהגות הפנימית של בני ישראל. כלומר, הקדוש ברוך הוא אבי כולם. אז הוא מרשה לעצמו להיות שמאלני. זאת אומרת, צריך להבין את זה. הרגישות, מה שנקרא, יפיות הנפש וכדומה. מה זה? זה לא איזה מחלת נפש. זה פשוט רגישות יתרה למה שהקדוש ברוך הוא מרגיש. ומכיוון שעם ישראל הוא עם שקרוב אל השם, אז הוא מרגיש את מה שהקדוש ברוך הוא מרגיש, ולכן זה משתק אותו. מה שאין כן, נחשון בן עמינדב אמר, בסדר, אם ככה, אני אעשה הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא מרגיש. זה התפקיד שלו. מה? לא, זה לא סכן התאבדות. הוא יודע שהתפקיד שלו זה לא לעשות את החשבון של המצרים באותה שעה. את זה הוא משאיר לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח על עצמו להיות רגיש לתפקידה של מצרים בהיסטוריה, ונחשון בן עמינדב יודע שתפקידו לא להתחשב בזה. מה? הוא לא יודע. הוא לא שואל שאלות כאלה. עכשיו, זה נקודה מאוד חשובה. יש בגמרא, במסכת סנהדרין, מספרים על חזקיהו מלך יהודה. שמעתם על חזקיהו מלך יהודה? היה דתי או לא? דתי מאוד, נכון? הוא עשה תלמודי תורה, מילא את כל הארץ בתלמודי תורה. הזרים כל התקציבים של הממשלה רק לזה. כתוב בגמרא שבאותם הימים החקלאות נהרסה בגלל שכולם למדו רק תורה. כן? יהודי צדיק? צדיק. לא הייתה תינוק ותינוקת מדן ועד באר שבע שלא הייתה בקיאה, שלא היו בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. הכל מלא תורה. ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. וסנחריב, גוג ומגוג. כן? מלחמת סנחריב, הייתה צריכה להיות המלחמה האחרונה, חזקיהו מלך יהודה המשיח. למה לא נעשה משיח? לא אמר שירה כשהוא ניצח במלחמה. זאת אומרת, צריך להבין איזה מין מלחמה הייתה שם. הייתה מלחמה שבעצם ממלכת יהודה הייתה תחת מנדט אשורי, הגיעו לעצמאות מדינית על ידי הניצחון הזה, ונתבקש חזקיה מלך יהודה לומר את ההלל על העצמאות הזאת. רגע, נתבקש לומר הלל על זה שהוא יצא מעולו של מלך אשור, חובל עול מפני שמן, כן, היה צריך לומר הלל, סרב לומר את ההלל, בגלל זה לא נהיה משיח. כך אומרת הגמר. לא אמר הלל ביום העצמאות. עכשיו, אני שואל השאלה, למה הוא לא אמר? למה הוא לא אמר? אז אתם יודעים איך המלחמה הזאת התנהלה. סנחריב, מלך אשור, מקיף את ירושלים במצור, ואין לחזקיהו יותר חיילים, כל המצודות של ממלכת יהודה נתפסו כבר על ידי אשור, אין לו יותר חיילים, אפילו סוסים, כלומר, שם המלך אשור אומר לו, אני אתן לך אפילו 1,000 סוסים במתנה, אין לך רוכבים כדי לרכב עליהם. טוב, חזקיה מלך יהודה לא יודע מה לעשות, הולך למקדש, מתפלל, והולך לישון. חוזר הביתה, אומר, אני הולך לישון. כן, כשהצבא האשורי מסביב. בבוקר הוא קם, איזה יופי, מגפה שלמה בעם, 185,000 חיילים מתו. ויח מלאך השם, אז הוא מסתכל, פותח את הדלת, רואה 185,000 גוויות של האויבים. אומר לו ישעיהו הנביא, תאמר הלל, אני לא יכול. למה הוא לא יכול? תגידו לי. הוא רואה את המתים של האויב.
חצי עליהם.
כלומר, מה היה פה החטא של חזקיה? הוא היה יותר מדי אלוהי ולא מספיק לאומי. כלומר, עשה את החשבון של הקדוש ברוך הוא ולא של האומה הישראלית. אז הוא רב גדול אתה יכול להיות. אבל משיח אתה לא. משיח הוא דווקא חד צדדי בוויכוח הפוליטי. מה? עושה גם מלחמות, חוץ מזה. אבל טוב, בסדר, חזקיה לא עשה מלחמה. אבל הוא לא מסוגל לומר את ההלל. למה? הוא רואה שאצל האויב מתו. כואב לו, קשה לו. כן? עכשיו, אז זה בעצם מה שנחשון בן עמינדב הצליח כאן לעשות. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. אני, אל תפנה אליי, אני לא יכול, אני הומניסט. אבל דבר אל בני ישראל וישראל. עכשיו, רבי יוחנן בגמרא, במסכת סנהדרין, כתוב שהוא באמת פחד מזה. עכשיו נשאלת השאלה, למה רבי יוחנן מפחד? הוא קרא את פרשת בשלח. אז מה הוא צריך לעשות? לקפוץ לים, לקבוע עובדות בשטח. ממה הוא מפחד, מוקד רבי יוחנן? שלא יהיה מי שיקפוץ לים. אז שהוא יקפוץ, תגיד לי למה הוא לא קופץ? כי הוא באמת גם כן כזה. הוא לא מסוגל. הוא מבין את הקדוש ברוך הוא טוב מאוד. טוב? עכשיו תראו, עד כדי כך, הגמרא מסכת מגילה אומרת ככה. ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידי טובעים בים, ואתם אומרים שירה? אז מלאכי השרת, סגר להם את הסוויץ', אסור להם לומר שירה. מה עם עם ישראל? השיר על השם, כי גאוגה, סוס ורוחבו, רמה וים. רגע, לא מבין. אז תשתוק גם אתה. לא. אם אתה לא תאמר שירה, אז אתה בחטא. כלומר, מלאכי השרת הם חיצוניים לנושא. לכם, זה לא השירה שלכם בכלל. אז אל תשירו. אבל אם ישראל לא יאמרו שירה, הם בחטא. כן? לכן זה מה שמסביר בעל חוות יאיר. עוזי וזמרת יא, ויהי לי לישועה. כיוון שאני נושעתי, עוזי וזמרת יא, אני מזמר. כן.
בוויכוח המוסרי הזה, כן. ישראל ומצרים, למעשה זה עדיין ניתן פה לבני ישראל, כשהשם אומר
משה, בבני ישראל, זה יצא. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אני לא יכול להושיע אתכם במצב הזה. אבל תעשו מה, אני הייתי רוצה שיהיה לכם זכות, אז אגלה לכם את הטריק. מה רצוני האמיתי? רצוני הפנימי שכן תהיה לכם זכות. נכון? נכון, 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 ודאי. כן. מה? לא, נגד הרצון החיצוני. זה מה שאמרנו בדיוק עכשיו. דבר בין ישראל וישאו. יש הרצון לפני מן הרצון. הרי כשאני רוצה משהו, אפילו אני, שאני בן אדם, יש מה שאני רוצה, ויש מה שאני רוצה באמת, ויש מה שאני באמת באמת רוצה. נכון? אז יש מדרגות ברצון. גם ברצון האלוהי יש מדרגות. אז תלוי, לפעמים אני עושה לפי מה שאני חושב שאני רוצה, ומה שאני רוצה, לפי מה שאני באמת רוצה. כן? זה אגב הסיבה שצריך להיזהר מתפילה של שונא. כן? דוד מתפלל לקדוש ברוך הוא שלא ישמע לתפילת שונאיו. מה, הקדוש ברוך הוא צריך לצאת? כי גם השונא מוציא אל הפועל משהו ברצון האלוהי. כן? מה אתה אומר? אפילו משה אומר, אל תשמע אל רינתם, עם כורח ועדתו. כן, מה אתה אומר?
סליחה. יש לב, נחשון גפץ לים, הרי משה בכל אופן נותן מכה בסלע, זה לא רק נפתח
שם. לא, לא בסלע, הוא הרים את מתאו.
הרים את מתאו, אז אחרי שהוא קפץ, אז הוא הרים את מתאו.
כן, כן, כן.
משה נראה פה נורא חכם, ואתם את החרישון, לפי מה שאתה
אומר, לא להתפלל.
מה הוא צועק?
איפה הוא צועק? אה, לפני כן אמר לו. זה לא לפי סדר הזמנים פה. זה לא לפי סדר הזמנים. אגב, לא כתוב שמשה התחיל להתפלל פה. כתוב, מה תצעק אליי? לא כתוב שהתפלל. לא, הקדוש ברוך הוא מסביר לו. תפילה דעותה הזו. כן, מה אתה אומר?
למה משה לא
יפתח? משה הוא לא מן העם. אפילו משה יקפוץ, זה לא יפתח את הים. כן? כי הזכות צריכה להיות של בני ישראל, לא של משה. כן? לא, זה מעשה של צרה, זה טבעי שאדם יתפלל בשעת צרה.
אבל זה לא טבעי שהוא לא יברח גם. אה, אין לו
איפה לברוח. כן, זה מה ש... טוב, זהו להיום.